הולכות לדבר על התחושה של להיות ראוי בעולם, שרובנו, אני לא אגיד כולנו, אבל הרוב המוחלט של האנשים מסתובב עם תחושה חמקמקה לגמרי, שמאוד קשה לשים עליה את האצבע, של אני לא ראוי, נקודה.
לחשוב בגדול, פודקאסט לעסקים שרוצים להגדיל מכירות מהדיגיטל. היי, כאן רבקה יעקב, ובפודקאסט הזה נדבר על שיווק דיגיטלי, מכירות אונליין, ואיך לקדם ולפתח את העסק בעולם דיגיטלי משתנה. נצא למסע בתוך הראש של הלקוח הפוטנציאלי שלכם, ונלמד איך לבנות נוכחות אפקטיבית בדיגיטל שמביאה לקוחות.
פרק היום אנחנו הולכים לדבר על למה אנחנו בעצם לא מצליחים להגיע בכלל לחיים שאנחנו שואפים לחיות אותם, בין אם זה ברמה העסקית שלנו, יש לנו בראש איזשהו חלום נורא גדול להגשים איזשהו עסק גדול, או ברמה הכלכלית, למה אנחנו לא מצליחים להגיע להכנסות שאנחנו רוצים. יש איזשהו גורם נעלם שלא תמיד קל לדעת שהוא קיים אצלנו, ולפעמים אנחנו שומעים עליו, אולי חושבים שהוא נמצא, אבל לא באמת מבינים שהוא חלק מהחיים שלנו. ולגורם הזה אני נחשפתי כשיצא לי לדבר עם דבורה, שהיא מאמנת מנטלית, והיא מלווה אנשים בתהליכי שינוי. והיא נמצאת איתנו היום בפרק, בפודקאסט. אז בוקר טוב, דבורה. וקודם כל, תודה רבה שהצטרפת, ממש ממש משמח אותי. ואני אספר לך ככה בכמה מילים, הנושא שאנחנו הולכות לדבר עליו, זה משהו שנחשפתי אליו לפני איזה חצי שנה, ומאז הוא בער בי ככה לעשות עליו איזשהו פרק, ולא מצאתי את הבן אדם שככה הרגשתי בנוח לפתוח איתו נושא כזה עמוק, עד שיצא לנו ככה לשוחח על העניין הזה, ואז אמרתי, וואו, איך לא חשבתי על זה קודם להזמין אותך לפרק. אז יש, הנה את כאן. ובואי נחשוף כבר ככה בעצם על מה אנחנו הולכות לדבר. אנחנו הולכות לדבר על התחושה של להיות ראוי בעולם, שרובנו, אני לא אגיד כולנו, אבל הרוב המוחלט של האנשים מסתובב עם תחושה חמקמקה לגמרי, שמאוד קשה לשים עליה את האצבע, של אני לא ראוי, נקודה. וזה בעצם מה שגורם לנו להמון המון תסכול וחוסר יכולת לממש את עצמנו בהמון המון כיוונים. וזו בעצם המומחיות שלך, של ההתעסקות בנושא הזה של להיות ראוי בעולם. אז מה זה בכלל להיות ראוי? איך אנחנו מסתכלים על זה?
תראי, בעיקרון, כשאנשים חווים את החיים שלהם, הם קונים כל מיני נקודות מבט ומחשבות ודעות שאומרים עליהם ועל הסביבה שלהם. וברגע שאנשים מתנהלים בתוך העולם וקולטים את המחשבות האלה, חלק גדול מהמחשבות, אנחנו בעצם מה שנקרא מאמצים לחיקינו. זאת אומרת, תחשבי שאם אנחנו חושבים המון מחשבות בכל יום, 90% מהמחשבות שאנחנו חושבים בכלל לא מחשבות שלנו, זה לא מחשבות שאנחנו בעצמנו חשבנו, אלא מחשבות שקנינו, פירשנו, קיבלנו, קנינו והגדרנו את עצמנו דרכן. כיוון שזה מחשבות שהן לא מחשבות שלנו, והרבה פעמים אמרו לנו אותן, נוצר בנו הרבה פעמים קונפליקט בין איך שאנחנו באמת רואים את עצמנו, או איך שהסביבה רואה אותנו, או שאנחנו לוקחים את מה שמישהו בחוץ אמר לנו, ובעצם מה שנקרא מצמידים את זה אלינו. זה מתחיל בדרך כלל בכל מיני סיטואציות מאוד קטנות, אפילו בילדות שלנו, ומה שנקרא, כיוון שאנחנו קולטים את המחשבות האלה ומאמצים אותם אלינו, אנחנו מתחילים לראות את המציאות שהיא באמת כזאת. זאת אומרת שתחשבי שרוב האנשים מניחים שבכיוון שהם נכשלו במבחן, או שהם אמרו להם שהם לא מוצלחים, או שזה מורה אמר להם שהם אף פעם לא יצליחו, וכל הדברים האלה זה משהו שכאילו כיוון שמישהו חיצוני אמר, או סיטואציה שקרתה להם בחיים, היא זאת שיצרה את הסיטואציה הזאת, אז זה לא בדיוק ככה. בדרך כלל זה קודם כל אנחנו חושבים משהו על עצמנו, ואז המציאות כאילו משקפת לנו את מה שאנחנו בעצם חושבים, ואז אנחנו קיבלנו הוכחה. עכשיו, בגלל שקיבלנו הוכחה שהמציאות מראה לנו את מה שחשבנו, אנחנו מה שנקרא מאמצים אותה. זאת אומרת, זה לא רק חשבנו על זה ככה, הנה, יש גם הוכחות חיצוניות. וככל שאנחנו חושבים את המחשבה הזאת יותר, אנחנו יותר ויותר נקבל הוכחות שמה שאנחנו חושבים הוא נכון. עכשיו, תחשבי שמחשבה היא בעצם בסופו של דבר, מחשבה שאת חושבת אותה הרבה זמן, היא הופכת לאמונה. אמונה זה בסך הכל מחשבה שחשבנו הרבה זמן. ובמידה מסוימת אנחנו מתחילים להגדיר את עצמנו על פי האמונות האלה. וכיוון שאנחנו מגדירים את עצמנו על ידי האמונה הזאת, ואנחנו מקבלים הוכחות חיצוניות פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, אז אנחנו בסופו של דבר מגדירים את עצמנו, זה מי שאנחנו. והרבה אנשים מסתובבים עם תחושה כזאת. יש כאלה שזה חוצה, מה שנקרא חוצה נושאים, זה יכול להיות בכל נושא בחיים, שהם ירגישו חוסר ביטחון, או שירגישו שהם לא מספיק טובים, או שהם ירגישו שיש, מה שנקרא, הם ליד ותמיד יש מישהו יותר טוב מהם, או שלא משנה כמה הם עושים ואף פעם לא מספיק. ויש כאלה שיש תחומים שהם בסדר בהם, ויש תחום אחד או שניים, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בכסף, זה יכול להיות בקריירה, שזה תחום ספציפי יותר דומיננטי. אבל בדרך...
זאת אומרת, אם אני ככה אקח רגע את מה שאת אמרת, אז בעצם קודם כל מתהווה בתוכנו איזשהו פער בין איך שאנחנו חשבנו שאנחנו אמורים להיות בפנים שלנו, לבין מה שבעצם לימדו אותנו שאנחנו אמורים להיות. ואז נוצר פה איזשהו מין פער בין האני שלי לבין מה מצפים ממני ומה רוצים ממני. ואז הפער הזה יוצר לי בעצם איזשהו מין כמו התנגשות כזאת כל הזמן, כי... אז אני מנסה להתאים את עצמי לסביבה, כדי שלא, לא יודעת, להרגיש שאוהבים אותי או משהו אחר. ואז בעצם מה זה יוצר לי? אני מתחילה להאמין בזה. אני מתחילה להאמין שהסביבה צדקה, אני טעיתי, זאת אומרת, הסביבה ראתה אותי בתור X, אני ראיתי את עצמי בתור Y, אבל הסביבה היא זאתי שצודקת, כי היא זאתי שמכתיבה לי בעצם את איך אני אמורה להתנהג, או לחשוב, או אפילו לרצות דברים. ואז אני מתחילה בעצמי לחשוב את זה, ואז אני בעצמי מתחילה לראות את זה, את כל החיזוקים האלה. נכון. אז איך בעצם זה מוביל אותי לתחושה של אני לא ראויה במחשבה שלי? שזה מחשבה שאנחנו, אני לא בטוחה שאנחנו חושבים את זה, כמו שאנחנו מרגישים את זה, ואנחנו לא יודעים להגיד לנו, לעצמנו את זה במילים אפילו.
אז תראי, הרגשה היא תמיד מגיעה כתוצאה ממחשבה. מה שהגיע קודם הייתה המחשבה. ברגע שאנחנו חושבים על עצמנו שאנחנו לא מספיק, שזה לא מספיק טוב, שאנחנו, שוב, כמו שאמרת, להרגיש לא ראוי זה משהו מאוד, צריך להיות במודעות מאוד גדולה להבין שאתה מרגיש לא ראוי, אבל הרבה פעמים אתה מרגיש תסכול, או אתה לא מבין למה אחרים מצליחים יותר טוב ממך, או למה להם יותר קל ולך קשה, או שאתה מרגיש מוגבל הרבה פעמים. בגלל דברים חיצוניים. עכשיו, זה מגיע מתוך הרעיון שברגע שאתה חושב את המחשבה הזאת, אז מגיע הרגש. הרגש הוא תמיד האינדיקציה למחשבה. עכשיו, כיוון שאנחנו לא תמיד יכולים לנטר את המחשבות שלנו, בגלל שגם אנחנו חושבים המון מחשבות, וגם כמו שאמרנו, רובם, מה שנקרא אוטומטיות, אנחנו מה שנקרא בטריגר, אנחנו ישר חושבים, הרגש בא לסמן לנו שמשהו לא בסדר. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מרגישים, ואז אנחנו מבינים שמשהו לא בסדר. זאת אומרת שברגע שאנחנו מרגישים את התסכול, או ברגע שאנחנו מרגישים שמשהו לא עובד, או שנמאס לנו להרגיש את הדבר הזה, או שאנחנו לא מצליחים להבין למה אנחנו עושים את כל מה שצריך לעשות לפי הספר, ולזה עובד ולנו לא עובד, אז אנחנו מתחילים להבין שיש פה איזושהי בעיה. עכשיו, הרגש הולך ומחריף, זאת אומרת, התסכול הולך ומחריף, ואז אנחנו מה שנקרא מקבלים wake-up call כתוצאה מהרגש הזה. זאת אומרת, הרגש הוא האינדיקציה.
רגע, אז אם נגיד, ניקח סתם, זה דוגמה פשוט כי אנחנו מדברים על איזה פודקאסט לעסקים, אז נגיד יש לי עסק ואני מנסה, את יודעת, להרים איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול, וכל פעם אני חושבת שהנה זה יצליח, הנה זה יצליח, ושוב אני מגיעה תמיד לאותה נקודה שהכל מתמסמס, לא מצליח שום דבר, ואז יש לי אוטומטית את המחשבה הזאת בראש, נו, ברור שאני לא אצליח, ברור שזה לא יעבוד, כי בעצם הנה עוד פעם זה מראה לי, אז איך בעצם את רואה את זה מהצד שלך? זאת אומרת, איך אני יכולה לזהות שיש פה בעצם את הנושא הזה של התחושה הזאת של... כי אני חשבתי משהו אחד, הסביבה חשבה משהו אחר, ואז הרגשתי בסופו של דבר, ברור, אני לא ראויה שהפרויקט הזה יצליח, כאילו בסופו של דבר.
אני לא חושבת שאת מרגישה לא ראויה שהפרויקט לא יצליח. מה שקורה זה שזה קורה פעם אחר פעם, שאת מנסה לעשות משהו ואת נתקלת מה שנקרא בחומה, או שהתוצאה שקיבלת היא תוצאה לא רצויה, זה בעצם האינדיקציה שמשהו לא עובד. כי תחשבי שבעצם המחשבה לא ראוי, אם אנחנו לוקחים אותה ככה, זו אמונה שהיא נמצאת והיא בעצם מפריעה לנו בכל דבר שאנחנו רוצים לעשות. זאת אומרת, הנוכחות שלה היא זאת שבעצם מיוצרת את הבורות, כי אנחנו בתוך תוכנו, כיוון שאנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים להצליח, או אם נצליח זה יכול לבוא על חשבון מישהו אחר, או אם אנחנו נצליח זה אומר שאנחנו נהיה אגואיסטים, או כסף שחשוב לנו כסף, או יש מתחת לזה המון 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 מחשבות והמון אמונות. זאת אומרת שאם אנחנו הולכים לכיוון מסוים, ויש לנו את האמונה הזאת ששל הלא ראוי, או לא כדאי לי להצליח, כי אנחנו שמים בתוך תוכנו ברקס. זאת אומרת שתחשבי, זה כאילו אנחנו לוקחים חבל ומושכים אותו משני הצדדים. מצד אחד אנחנו נורא רוצים להצליח, ואנחנו יודעים שיש לנו את כל היכולת, ושכל האחרים עושים פחות מאיתנו ואנחנו יכולים לעשות, ומצד שני אנחנו, יש לנו את התחושה הזאת שאם אנחנו נצליח, אז אנחנו נדרוך לאנשים על הרגליים, או יגידו שאנחנו אגואיסטים, או שאנחנו לא ראויים לכסף הזה, או כסף לדבר רע, או כל מיני מחשבות כאלה. זאת אומרת שאנחנו מאוד מאמינים שאנחנו יכולים, ואנחנו מושכים את החבל, אבל האמונה הזאת היא בתוך תוכנו שמה ברקס. וכיוון שהפחד באמת להצליח, או הפחד באמת להגיע למקום הזה, מונע מאיתנו להשיג את מה שאנחנו רוצים. עכשיו, מה שקורה, זה קורה פעם אחת, וזה קורה פעם שנייה. עכשיו, זה קורה בכל תחומי החיים, יכול לקרות. זה קורה פעם אחת, קורה פעם שנייה, קורה פעם שלישית. ואז רגע אנחנו מסתכלים על המציאות, ואנחנו אומרים, רגע, זה לא עובד. אז בוא נגיד, אני אקח יועץ עסקי שיעזור לי. ואז אני לוקח עזרה חיצונית, ואני עושה את פעולות, מה שנקרא אולי קצת שונות, אבל עדיין אני מקבל את אותה תוצאה, אולי יותר טוב קצת ממה שקיבלתי, אבל עדיין זה לא אותו דבר. ואז אני אומר, אוקיי, ייעוץ לא היה מתאים, אני אקח משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו אחר כך בשלב מסוים, אחרי שאנחנו רואים שהדברים לא עובדים, אנחנו מחפשים עזרה חיצונית. הקטע הוא שבדרך כלל שאנשים מחפשים עזרה חיצונית, הם מחפשים עזרה חיצונית שתעזור להם בבעיה שלדעתם היא מה שנקרא על השולחן. אני לא מצליח להשיג את הלקוחות שאני רוצה מהקמפיין, אני לא מצליח להשיג את הכסף שאני רוצה, אז אם אני אעשה אקסל יותר טוב, אם אני אעשה מערכת שיווקית יותר טובה, אם אני אשיג יותר לידים, אז אני אקבל את התוצאות. ואז אוקיי, הוא עושה את הפעולה הזאת שהוא מאוד מאמין שחיצונית תעזור לו, אבל שוב, הברקס הפנימי עדיין נוכח. זאת אומרת, הרבה פעמים את רואה שיפור, כי אנשים באמת מאמינים שאם לקחו יועץ ואם לקחו עזרה, זה עוזר להם. אבל כל עוד הברקס הפנימי נמצא בפנים, אנחנו לא ניתן לעצמנו להצליח. כי הברקס הזה, אני לא ראוי לכסף. אם אני אקבל הרבה לקוחות, זה אומר שאני אצטרך לקבל הרבה כסף, וכסף זה דבר מלוכלך, או לא משנה, יש כל מיני מחשבות שאנחנו, או שאני לא ראוי לקבל כל כך הרבה כסף, או אם אני אצליח, זה אומר שזה בא על חשבון מישהו אחר. אז אני לא אתן לזה להצליח. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל, אחרי שאנשים מנסים בחיצוני, הם מבינים שזה לא מה שהם צריכים לשנות במשהו בחוץ, אלא שזה צריך לעבוד גם עם הבפנים שלהם. זאת אומרת, ברגע שהם מבינים שהברקס זה לא שהם עשו את הפעולות העסקיות לא נכון, אלא שמשהו בתוכם צריך לבוא ביחד עם הפעילות העסקית. ואת כל עוד הם לא יפתרו את הפלונטר אצלהם, את רואה את זה המון אצל מטפלים, לדוגמה. מטפלים מספרים סיפור שבגלל שזה השליחות שלהם והם באו לעזור לאנשים ולרפא אותם מכאבים וכל מיני דברים כאלה, לא ראוי לגבות כסף או סכום כסף גבוה, נגיד כמו שפסיכולוגים נגיד גובים. עכשיו, זה לא בא מהמקצוע, זה בא מהאמונה הפנימית של הבן אדם שהוא לא מרגיש שהוא ראוי לגבות על הערך הערך שהוא נותן כלפי הלקוח, את הכסף שהוא מאמין שהוא יכול לקבל. ואז הוא מספר לעצמו איזשהו סיפור שנשמע לו נורא נחמד, שלא מקובל, או לא לוקחים כסף על חשבון כאב של מישהו אחר, או שזה בגלל שזה השליחות שלו, אז לא לוקחים כסף על שליחות, או כל מיני דברים כאלה.
הבנתי. אבל אני רוצה רגע להחזיר אותך, את אמרת משפט מקודם, שהרבה פעמים אנחנו חושבים על למה לא כדאי לי לעשות משהו או להצליח במשהו. את יכולה טיפה יותר לחדד את זה, כי מצד אחד זה נראה שאנחנו תמיד בקטע של למה אנחנו כן, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, והתת מודע אומר לנו משהו אחר, אבל האם זה מחשבה שאנחנו מבינים אותה, שאנחנו בעצם שואלים את עצמנו למה לא כדאי לי, או למה אני לא רוצה שזה יצליח במובן מסוים? ניקח חזרה עוד פעם את הקטע הנושא העסקי, את יודעת מה? אפילו כסף. כסף, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חושבים על למה לא כדאי לי שיהיה לי הרבה כסף, אז זאת אומרת, מה בעצם גורם לנו לחשוב של לא כדאי לי הזה?
הלא כדאי לי בא כמנגנון הגנה לחסות על האמונה הבסיסית שנמצאת, שדיברנו עליה עכשיו, שאני לא ראוי נגיד להיות עשיר. שאת אומרת שאם אני מרגיש לא ראוי שיהיה לי כסף, או אני מרגיש שלא ראוי להיות מה שנקרא בעולם הזה במקום שאני צריך להיות, אז אני בעצם מחפה על עצמי בכל מיני אמונות שגורמות לי להרגיש שזה בסדר. תן לך דוגמה. הכרתי פעם מישהי שהייתה אימא חד-הורית שגידלה שתי בנות. ואת יודעת, כאימא לבנות, את יודעת שמה שנקרא בגיל מסוים, הנושא של האופנה והבגדים והכסף וכל הדברים האלה, וזה הוצאות שהולכות וגדלות. ואז היא סיפרה לעצמה איזשהו סיפור שאיזה מזל שאין לה הרבה כסף, כי אז מה שנקרא היא מאוד קצרה עם הבנות שלה בקטע של הבזבוזים, והיא מחנכת אותם כאילו שלא צריך להוציא על כל דבר שרק רואים. עכשיו תחשבי שהיא לקחה את הכסף שאין לי מספיק כסף, ולקחה אותו וסיפרה לה סיפור שהיא תרגיש איתו הרבה יותר טוב בקטע של ככה היא מחנכת את הבנות שלה. עכשיו האמונה הבסיסית, אין לי מספיק כסף, שאני לא ראויה אולי לכסף ואין לי מספיק כסף, היא האמונה שבעצם תוקעת אותה. אבל אנחנו לוקחים את הדבר הזה, שלא תמיד אנחנו מודעים אליו, ואז אנחנו מספרים המון סיפורים. אני יכולה לתת לך דוגמה אחרת. בן אדם שלדוגמה למד אימון, והוא מאוד רוצה ללוות אנשים. וכשהוא עושה את זה באופן בלי כסף, הוא פורח והוא נהדר, וכל האנשים אצלו בעבודה באים, והוא תמיד נחמד. כשהוא צריך לגבות כסף על זה, אז רגע, הוא עוד לא מקצועי מספיק, הוא לא מלמד מספיק, אין לו מספיק ניסיון, הוא יושב עם אנשים שהם 8, 10, 12 שנה, והוא רק, מה שנקרא, רק עכשיו קיבל את התעודה. זאת אומרת, כשזה בא בלי כסף, אז בסדר, כי אין פה מחויבות, ואני לא מחויב לתוצאות, אבל אם אני עכשיו צריך לקבל כסף, אז פה אני כבר שם ברקס, רגע, זה לא מספיק, אני עוד צריך ללמוד עוד כמה דברים לפני.
וואו, הברקס הזה נשמע דבר לא...
ואנחנו עושים את זה בצורה לא מודעת, תחשבי על זה. באמת, תחשבי, זה ממש חבל. אנחנו כל הזמן משחקים, מושכים את החבל משני הצדדים, ושום דבר לא זז.
הדוגמה הזאת שנתת עכשיו, האחרונה, אני חושבת שהיא דוגמה שאני מכירה גם באופן אישי וגם מהמון המון אנשים. באמת יותר קל לנו להתנדב, יותר קל לנו לתת לאחרים, יותר קל לנו להיות באזור הנתינה, ואז באזור הקבלה, שזה לקבל כסף, או לקבל מחמאה אפילו, אנחנו פתאום מרגישים שלא. הנה, עולה להיות פה המשפט הזה, לא ראויים בעצם, נכון. למחמאה, לא ראויים לקבל. למה אנחנו לא ראויים לקבל? מי מחליט לנו בכלל מה אנחנו ראויים ומה אנחנו לא ראויים?
זה בדיוק העניין. תחשבי שאת מכירה את המשפט שתמיד נהיה בצד הנותן. זה משפט שהוא מאוד חזק שאומר, אוקיי, אנחנו תמיד נהיה בצד שנותן, חס וחלילה שלא נקבל. עכשיו תחשבי על זה, שזה כל כך מושרש בנו, שאנחנו צריכים לתת, ושלא נזדקק, ושלא זה, ואנחנו בעצם כשאנחנו חושבים על זה, שאנחנו לא ראויים לקבל, זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב מוחלש, או אם נותנים לנו זה במצב שכאילו אנחנו זקוקים למשהו. אבל האבסורד בכל הסיפור הזה, אפרופו בקטע של קבלה ונתינה, תחשבי שזה לחסום שפע מהחיים. כי... תחשבי שאנחנו מקבלים שפע בכל מיני דרכים. כסף זו רק דרך אחת, אבל מתנות זה דרך אחרת, וסנכרון זה דרך בשווה כסף. יש המון דברים שהקבלה היא בעצם משהו שאנחנו מאפשרים ליקום לתת לנו עבור דברים שאנחנו ראויים להם. זאת אומרת, דרכים נוספות. אם לדוגמה כרגע, תן לך דוגמה על בן אדם שמרגיש לא ראוי לקבל כסף, תגיד, כתוצאה משירות שהוא נותן, ואז מגיע מישהו שמחליט מה שנקרא לתת לו בדרך אחרת, זה בעצם מה שנקרא היקום נדאג לתת לו את מה שהוא רצה, אבל הדלת הזאת היא חסומה, אז הוא נתן לו מדלת אחרת. זאת אומרת שיש המון אפשרויות שאנחנו יכולים לקבל, אבל ברגע שאנחנו אומרים לא לקבלה, אנחנו בעצם חוסמים לעצמנו את האפשרות הזאת. ואת יודעת שהאבסורד הכי גדול, דרך אגב, כשאתה מונע קבלה, אתה בעצם מונע ממישהו אחר לתת. עכשיו שוב, זה באמת יושב על הלא ראוי, ורוב האנשים, תמיד תשאלי אותם, שרק אני אהיה בצד שנותן, אני לא רוצה לקבל. ואפילו מובחים מזה הם רוצים לתת להם.
נכון, נכון. אני אספר לך רגע, את אמרת... מקבלים כסף מכל מיני מקורות. לפני איזה כמה חודשים קיבלתי בדואר איזושהי מעטפה נורא גדולה, שהיה שם ממש חוברת ענקית של סקרים. משהו סקר אדיר, כאילו ממש של איזה כמה שעות. אמרתי, למה שאני מלא את הסקר הזה? לקחתי אותו כמו שהוא וזרקתי אותו לפח. הבת הגדולה שלי באה הביתה, אמרת לי, אמא, קיבלת מעטפה גדולה. את יודעת, היום לקבל דואר זה לא כזה כבר כמו פעם, אז עכשיו זה הופך להיות חגיגה. אז התלהבו שקיבלתי מעטפה, אמרתי לה, זה בפח, זה סתם מעטפה עם סקרים וזה. אמרת לי, אפשר לראות? הוצאתי את הסקר, כי מקודם אפילו לא פתחתי אותו. כאילו, פשוט הוצאתי אותו, ונפל ממנו צ'ק של 25 שקלים. זאת אומרת, קיבלתי מתנה, וזרקתי אותה לפח. פשוט אפילו לא פתחתי אותה, כי אם אני ממלא את הסקר, אני מקבלת צ'ק של 25 שקלים, ואמרתי, בחיים אף אחד לא שלח לי כזה דבר. ואני הלכתי וזרקתי אותו לפח, בלי להסתכל. ואם היא לא הייתה אומרת לי, מה יש בפנים, אני הייתי פשוט זורקת צ'ק, וזה היה צ'ק, כאילו, תביני, עם השם שלי, לפקודת אותו יום, פשוט קחי, תפקידי אותו. ואני אפילו שאלתי, את יודעת, את הרואה חשבון שלי, אם זה בסדר, אם זה לא איזה משהו נוראי שעכשיו אני לוקחת, לא, הכל בסדר, זה שלך, כאילו, תעשית או מה שאת רוצה, את יודעת, כאילו, כבר מרוב שאת מפחדת, או שאנחנו כל הזמן חוסמים את עצמנו מלקבל, אנחנו גם נהיים נורא סקפטיים על כל דבר שנותנים לנו.
נכון.
אנחנו מאוד...
איפה הקאץ'?
בדיוק, מה אני אצטרך לתת בתמורה, או איפה פה יפילו אותי בדברים האלה, כי אנחנו כל הזמן מחפשים... אז זה היה במקרה הזה, ובמקרה אחר הייתי באיזשהו, לא יודעת, איזשהו אירוע, ופשוט חילקו שם הדברים, ואני הסתכלתי ישר במבט של כאילו, למה אתה מחלק לי? אבל זה אומר, זה כלום, זה מתנה מאיתנו, זה לא... אז העניין הזה של הנתינה והקבלה, אני מאוד מזדהה איתו, כי אני חושבת שאנחנו אפילו לא שמים לב, במקרה הזה אני אפילו לא הייתי יודעת שזרקתי צ'ק של 25 שקלים עכשיו, בואו נחשוב, שכל אחד יחשוב כמובן בעולם שלו, איפה הוא זורק לפח את ההזדמנויות או את המתנות שהיקום שולח לו. אולי במקרה הזה זה היה צ'ק נורא ברור, אבל לא יודעת, יש שיתופי פעולה, היכרויות עם אנשים, כל מיני דברים שאנחנו לא שמים לב. אפילו 10 אגורות שאנחנו רואים ברחוב, ואנחנו לפעמים אומרים, לא שווה לי אפילו להתכופף להרים את זה, כי כאילו אני, מה פתאום אני, ממרום הודי, אקח 10 אגורות מהרחוב. אז מה זה בעצם התחושה הזאת להיות ראוי? למה אני צריכה להרגיש, או כל אחד שמאזין, שאני לא ראויה לקבל, או מאיפה זה בא בכלל המילה ראוי? מי מחליט לי אם אני ראויה, לא ראויה? מאיפה המחשבה הזאת מגיעה לנו בכלל?
אז תראי, אני חושבת שאנחנו נולדים עם התחושה שאנחנו ראויים. כתוצאה, כמו שדיברנו על המחשבות ועל זה שמה שנקרא אנשים אחרים נורא ניסו להכניס אותנו למה שנכון, נוצר הפער בין מה שאנחנו חושבים למה שהמציאות או אנשים אחרים חשבו עלינו. שהרבה פעמים אנשים משליחים את המחשבות שלהם עלינו. וכתוצאה מזה שאנחנו בעצם כל הזמן מנסים להתאים את עצמנו לסביבה שאנחנו נמצאים, ומנסים מה שנקרא, כמו שאמרת, אם אני לא אעשה את מה שאמא שלי אומרת, אז היא לא תאהב אותי. מה יקרה אם אני, את יודעת, בדיוק אתמול הייתה לי שיחה עם מתאמן, שאמר לי משפט כמו, לא עושים עסקים עם שכנים, חברים קרובים במשפחה, כי כסף מקלקל מערכות יחסים. את מבינה, עכשיו תחשבי שברגע שאתה מסתובב עם תחושה כזאת ואתה כל הזמן מקבל את ההוכחות האלה, אתה עדיין בתוך תוכחה נמצא בקונפליקט. כי האני האמיתי שלך יודע מי אתה באמת. ולקנות את המצב הזה שאתה לא כזה, הוא זה שיוצר את הקונפליקט הפנימי. זאת אומרת, שאתה מסתכל על עצמך ואתה מסתכל, מה שנקרא, במקום מסתכל ימינה, אתה מסתכל שמאלה, אתה כל הזמן מקבל פידבק, רגע, זה לא נכון לך, אל תחשוב על זה לא נכון. עכשיו, יש המון אנשים שיכולים לסיים את חייהם בתוך התחושה הזאת, אבל יותר ויותר אנשים היום נמצאים במקום שדי נמאס להם. נמאס להם, אני יכולה להגיד ברמה האישית שלי, שאני הגעתי לנקודה בחיים, אני עברתי שילוב מאוד משמעותי בחיים שלי בסביבות גיל 40, ואני חושבת שבגיל 39 מצאתי את עצמי מסתובבת בעולם, ואומרת לעצמי שזה לא יכול להיות, שזה מה שיש לחיים להציע. אני כאילו הרגשתי שיש חיים, ואני כאילו חיה במקביל לחיים. ואת יכולה לראות שכאילו, היה לי הכל, באמת. הייתה לי זוגיות וילדים מקסימים, ועבודה והשכלה, עשיתי את הכל לפי הספר, לפי מה שרצו, אבל כשבאמת עשיתי את הסוג של ריביו לחיים, את יודעת, כנראה זה לפני גיל 40, וכל המחשבות האלה, וכל הדברים האלה, לא יכול להיות שאין לי שום סיפוק משום דבר, זה לא יכול להיות שאני לא מצליחה בשום דבר, שאני לא מרגישה, עכשיו שוב, זה לא שלא הצלחתי, אני לא יכולתי לראות את ההצלחות, עכשיו, מה שבעיקר הגדיר אותי, זה הייתה שהייתי אמא מצוינת, למרות שלא הרגשתי אמא מצוינת, הייתי נשואה, זאת אומרת, הייתי בת זוג, עבדתי במקום עבודה, אבל לא באמת הרגשתי, גם אם אנשים אמרו לי בחוץ, תקשיבי, וואלה, תותחית על, אני בכלל לא ראיתי את זה. זאת אומרת, את מסתובבת בעולם עם תחושה שכאילו זה מה שיש לחיים להציע. אמרתי לעצמי, תראי, את מתקרבת לגיל מסוים שכאילו את חייבת להחליט כאילו מה את עושה עם עצמך. אני חושבת שהייתה לי איזו נקודה בחיים, באותה הנקודה שהחלטתי שאני לא חיה ככה יותר. עכשיו, אני חושבת ש... הרבה פעמים כשאתה מגיע להחלטות כאלה, אתה לא יודע מה לעשות עם ההחלטה הזאת. זאת אומרת, אוקיי, אני לא רוצה לחיות ככה, אז מה אני אעשה עם זה? כאילו, להתגרש לא נראה לי הגיוני, כי איך אני אסתדר עם שלושה ילדים, וזה בכלל לא עבר לי בראש. את יודעת, כאילו, לשנות את המקום שאתה נמצא, זה לא תמיד עוזר. זאת אומרת, מה אתה עושה עם זה? ואז אני חושבת ש... מגיעה הזדמנות, זאת אומרת, מה שנקרא היקום, הבריאה, איך שאת רוצה, מביאה הזדמנות חיצונית, שמאלצת אותנו לעשות איזושהי תנודה. במקרה שלי זה היה בקטע של התעסוקה. זאת אומרת, ניהלתי איזשהו פרויקט, הוא נגמר, והייתי צריכה למצוא עבודה, ולא מצאתי עבודה, והחלטתי לעשות שינוי קריירה. אני בתוך תוכי הסתובבתי עם תחושה דואלית, שמצד אחד אני יודעת שאני בן אדם חזק, אני יודעת שאני טובה, אני יודעת שזה, אבל כל הזמן קיבלתי הוכחות שלו. כאילו הייתי ממש כמו מיסטר ג'יקל ומיסטר הייד. זאת אומרת, בתוך תוכי ידעתי שאם אני צריך לעשות משהו אני אוכל לעשות איתו, שאין משהו שיכול עליי, בוא נגיד ככה, ובצד שני לא הצלחתי להזיז את עצמי לשום דבר. וכשהגיעה ההזדמנות דרך הקטע התעסוקתי, זה כבר מה שנקרא כמו כדור שלג. זאת אומרת, זה כבר לקח אותי, מה שנקרא, מצאתי איזה חריץ בזה, ונכנסתי בתוכו, ולא ידעתי לאיפה זה ייקח אותי. אחד הדברים אני חושבת שנורא עזרו לי, זה כי לא תכננתי לאן אני הולכת, כאילו יותר זרמתי בתהליך. ותחשבי שאנשים היום יותר מתווים, מבינים שנמאס להם. נמאס להם להיות בינוניים, נמאס להם להילחם, נמאס להם להרגיש שמנסים לשנות את המערכות יחסים ושום דבר לא משתנה, להרגיש מתוסכלים מזה שהכל מנהל אותם. ואז מגיעה ההזדמנות, שאם לוקחים אותה, היא לוקחת אותך לכיוונים הנכונים.
אבל לא תמיד אפשר בעצם, כשעושים שינוי, אז אנחנו צריכים גם לעשות איזשהו שיפט ולהיות במודעות כדי לא לחזור על אותן טעויות שעשינו קודם. זאת אומרת, זה שאני עשיתי שינוי, נגיד, לא משנה אם התגרשתי, עברתי עבודה, עברתי מקום מגורים, כי כבר הרגשתי שאני לא מסוגלת יותר, אבל אם לא עשיתי את השינוי המשמעותי, אז גם במקום החדש אני הרי ארגיש, הרי לא פעם ולא פעמיים שומעים על אנשים שמחליפים מקום עבודה, והם פשוט מרגישים יותר גרוע אפילו ממה שהם הרגישו במקום עבודה הקודם, או כאלה שמתגרשים, ואז הם משחזרים את זה בעוד זוגיות ועוד זוגיות ועוד זוגיות, ופשוט כי הם עדיין נמצאים במקום הזה של, הם חשבו שמשנה מקום משנה מזל, אבל בעצם המזל זה תלוי התחושה הפנימית שלנו, ולא בעצם משהו שהוא נתון ל... אם פשוט שיניתי מקום מגורים, אז זהו, עכשיו כל חיי השתנו לטובה, או לא משנה למה, אבל אז גם צריך להיות נורא נורא מודעים, והשאלה שלי, האם באמת יש לנו את המודעות הזאת, כי הנה, למשל, כמו הסיפור הזה שאמרתי לך עם הצ'ק, עם הקבלה, אני לא יודעת אם אני הייתי במודעות לזה שאני זורקת לפח את היכולת שלי לקבל משהו, או כאילו חסמתי פה משהו, את מבינה? כאילו, זה משהו שאני יכולה להבין תוך כדי שיחה איתך, אז השאלה איך אני יכולה להבין את זה ש... זה שעשיתי שינוי, לאו דווקא בהכרח אני אגיע לאן שאני רוצה, ומה אני צריכה לעשות בשביל זה.
אז קודם כל את צודקת, אנחנו הולכים עם האנרגיה שלנו לכל מקום, וכשאנחנו עושים שינוי חיצוני, הוא בדרך כלל מגיע כי הייתה לנו איזושהי החלטה פנימית, זאת אומרת, השינוי החיצוני הוא תמיד מגיע כתוצאה מזה שאנחנו החלטנו או בחרנו לשנות משהו בעצמנו, אחרת לא היינו, כמו שאמרתי תמיד, החוץ הוא תמיד שיקוף שלה בפנים. זאת אומרת שאם אנחנו חווים איזשהו שינוי חיצוני, זה בגלל שמה שנקרא משהו בתוכנו השתנה. אנחנו מה שנקרא, נחלנו להניע את הגלגל. אבל צודקת לגמרי, השינוי החיצוני הוא לא ערובה לשום דבר לשינוי, וכמו שאת אומרת, אם לא עושים איזושהי עבודת מודעות מסוימת, הכדור שלג הקודם רק ילך ויחמיר ויעיץ, והרבה פעמים את אומרים על זוגיות, אני נמצאת במערכת זוגית שנייה, ואנחנו גם נשואים שזה משהו שהוא די נדיר בעולם במערכות פרק ב', ואת יודעת, אמרו לי הרבה פעמים, הזוגיות השנייה מחזיקה הרבה פחות זמן מהזוגיות הראשונה, והרבה פעמים חושבים שזה בגלל שכבר פירקת בית אחד, זה מה אכפת לך לפרק בית שני, כאילו אתה כבר מה שנקרא יודע, כבר העולם לא ייפול עליך, עכשיו עכשיו זה לא זה, זה בדיוק מה שאמרת. זה פשוט האנרגיה יצא הרבה יותר מהר. הרעות החולות שהבאת מהמערכת הקודמת למערכת החדשה, פשוט האנרגיה כבר מועצת הרבה יותר, ולכן מה שנקרא חותכים הרבה יותר מוקדם, כי זה נהיה הרבה יותר קשה. מה שקורה זה כמו שדיברנו קודם, הרבה פעמים אנשים מנסים את השינויים החיצוניים, כי הם לא מבינים שהשינוי הוא גם וגם, זאת אומרת אתה משנה חיצונית ואתה צריך להשתנות בתוכך. עכשיו יש חלון זמן, כשבן אדם עושה שינוי חיצוני, יש לו חלון זמן להרגיש שהוא בן אדם אחר ובאמת לאמץ התנהגויות אחרות, ויש אנשים שעושים את זה, לדוגמה את רואה את זה לפעמים, זה לאנשים שחלילה מקבלים התקף לב, נגיד אחרי אישון או דברים כאלה, ובעודם יושבים בבית החולים ואומרים להם, תקשיבו, אתם צריכים להפסיק לעשן, יש כאלה שבאמת לוקחים את זה למקום ומחליטים לעבור תהליך של גמילה ומפסיקים לעשן, כי זה היה אירוע מה שנקרא משנה חיים. באותה מידה את יכולה לראות אנשים שאומרים להם אותו דבר, ויוצאים מבגדי בית החולים ומדליקים את הסיגריה בחוץ, אז זה בכלל לא שינה להם, זאת אומרת, הם צריכים לעבור עוד משהו, והוא יהיה הרבה יותר קשה בשביל שהם ילמדו מזה. זאת אומרת שאנחנו הרבה פעמים משתמשים בבחוץ, כי אנחנו לא מבינים או לא באמת רוצים להסתכל במראה ולהבין שזה אנחנו. אז אנחנו עושים שינוי חיצוני ועוד שינוי חיצוני ועוד שינוי חיצוני ועוד פעם ועוד פעם ומנסים, עד שאנחנו מבינים רגע זה לא עובד. ואז אנחנו מבינים שאם זה לא עובד ואנחנו עדיין מרגישים את אותה תחושה ולפעמים שהיא הולכת ומקצינה, אז אנחנו מתחילים לחפש מבפנים. תחשבי, אחד הדימויים הכי יפים שאני יכולה לתת, זה כמו בן אדם שעומד מול המראה ומנסה לחייך. כאילו הוא רוצה שהדמות במראה תחייך. ואת יודעת שאם את עומדת מול המראה ואת רוצה שהדמות תחייך, את צריכה לחייך קודם. עכשיו זה בדיוק זה, המציאות היא תמיד שיקוף שלה בפנים. זאת אומרת שאם אתה רוצה שמשהו יקרה בחיים שלך, זה צריך להיות קודם אצלך כדי שתראה את זה בחוץ. עכשיו, היום יש הרבה יותר מודעות לעשות תהליכים, אבל כמו שאמרת, וזה טריקי, הנושא של הקבלה, מה שדיברת לדוגמה עכשיו, הבת שלך עזרה לך להבין את הדבר הזה. את, מה שנקרא, כיוון שקיבלת את זה, ומה שנקרא, פספסת את ההזדמנות, היקום יצר לך מה שנקרא הזדמנות חדשה, שהבת שלך פתחה לך את זה, בששעת, וזה הרבה פעמים קורה, זאת אומרת, אם דלת אחת נסגרת, דלת אחרת נפתחת. יש כאלה שגם מה שנקרא את ההזדמנות הזאת מפספסים, ואז מגיעה הזדמנות אחרת, שלפעמים מה שנקרא הרבה יותר כואבת, שתשימי לב אליה, כדי שתקבלי את הדברים. עכשיו, את יודעת שזה מאוד מאוד מעניין, כי אחד הדברים היותר משמעותיים שקורים, זה כמו שקרה במקרה שלך, שמישהו חיצוני שיקף לך משהו על עצמך. זאת אומרת, הבת שלך באופן תמים, כוחית לאהבה מהמעטפה, שאמרה, אמא, תסתכלי מה יש שם. וזה, ואת יודעת, תחשבי, זה מישהו חיצוני שראה את הדברים בצורה קצת שונה ממך. עכשיו, תחשבי שאת, מעצם היותך, גם בגלל שזו הבת, אבל גם את כבן אדם, מאוד מאוד פתוח ומבין שאת לא תמיד יכולה לראות את הדברים, שאת נמצאת בתוך הסיפור שלך, שאת נמצאת בתוך המערבולת, ואת לא תמיד רואה את הדברים שאת יכולה לראות מבחוץ. עכשיו, כשאתה מרגיש לא ראוי, יש פה עלייה וקוץ בה. אנשים מבחוץ יכולים לעזור לך, לעשות את התהליך עם עצמך, ובאמת לעזור לך להבין מה תוקע אותך ואיך אתה יכול לחשוב על הדברים אחרת. אבל כשאתה מרגיש לא ראוי, אתה הרבה פעמים לא מעיז להוציא את הכסף עבור עצמך, ומרגיש ראוי בשביל לעשות את זה, ואז אתה נשאר בתוך הפלונטר. את יודעת, יוצא לי הרבה פעמים לראות אנשים שיוציאו הון עתק על שיעורים פרטיים לילדים, וחוגים לילדים, או נגיד מישהו מרגיש לא ראוי, אני הולך ללמד קורסים ויעשה הדרכות וישלם, וקמפיינרים בעסקים, ויוציאו ליועצים עסקים הון עתק, בשביל להגיד שהם עושים, אבל בעצם הם מוציאים את הכסף על הדבר הלא נכון. אבל אם זה היה על עצמם, לשבת מול בן אדם, לדבר איתו, להבין מה כרגע איתו, כי הוא המקור של הדברים, זה כבר, אני לא ראוי, זאת אומרת, לשלם על עצמי, עד פה.
איך זה באמת אז מתבטא ברמה העסקית, כי לקחת את זה כבר לשם, שזו הייתה השאלה הבאה שלי, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בעוד קיר ועוד קיר ועוד קיר, אז קודם כל, איך אנחנו יודעים להבחין שאנחנו, שזה משהו שנוצר מהמחשבה שלי, מהמחשבה של אני לא ראויה להצליח, או שזה באמת חוסר סינכרון שלי עם היקום? איך אני יודע להבדיל בין זה לבין זה?
אז תראי, קודם כל, כל דבר שנמצא במציאות, כל דבר שקורה במציאות הוא רק יצירה שלנו. זאת אומרת, שום דבר לא קורה לי. עכשיו, אנשים יכולים לבוא ולהגיד, תקשיבי, אני יכולה להתווכח איתך וזה בסדר. כל אחד שמה שנקרא יחיה באמונתו, אני מאמינה בכלל, בחיים ובטח בעסקים, שאם אתה מבין שכל דבר שקורה מבחוץ הוא מה שנקרא שיקוף של מה שאתה בעצם חושב ומייצר, זה מה שקורה, זה אף פעם לא המצב, זה אף פעם לא המיתון, וזה אף פעם לא התחרות, וזה לא אף פעם, זה איך אתה חושב על הדברים, ובעצם איך זה בא לידי ביטוי אחר כך במציאות שלך. ואם אתה באמת מבין שמה שקורה מבחוץ זה השיקוף שלך מבפנים, אז אתה... ואתה לוקח את האחריות הזאת, אז אתה מבין שאם אתה פועל בדרך מסוימת והיא לא עבדה, קודם כל מי אמר שזה לא עבד? כי לפעמים יש פער בין הציפיות שלנו לבין התוצאות. ואני אומרת, תעשה את הכי טוב שאתה יכול, שחרר את התוצאה. אם קיבלת תוצאה מסוימת, ולא יותר באותה מידה יכולת להגיד, אם מה שילמו לי רק 25 שקלים על הסקר, יכלו לשלם לי מה, לא יכלו לשלם לי יותר, אמר תודה על 25 שקלים, כי על השיעור שקיבלת, את מבינה, גם קיבלתי כסף, גם קיבלתי שיעור. עכשיו, קודם כל יש פה את הנושא של התוצאה. אם אתה מאמין שכל דבר מוליך אותך בדרך, ואם אתה מבין שניסית משהו ולא קיבלת את התוצאה שרצית, היה פה תהליך של למידה שלך. זאת אומרת, יש פה דיוק. לפעמים את יודעת, במיוחד בקטע שלא ראוי, אם אנחנו רוצים הרבה לקוחות, אם אנחנו רוצים הרבה כסף, אם אנחנו רוצים, אנחנו צריכים להגדיל את הכלי. ולפעמים יש לנו דרך שאנחנו צריכים לעבור. ואנחנו לא יכולים לקפוץ מ-0 ל-100 בשנייה, אנחנו צריכים לעבור את הדרך הזאת, ואם אנחנו עושים פעולה, והייתה לנו ציפייה מסוימת והתאכזבנו, הבעיה באכזבה היא לא בתוצאה, היא בדרך שאנחנו מתבוננים על התוצאה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שכל דבר שקורה, הוא קורה לטובתנו, ויש שם משהו שהוא נכון בשבילנו, ולפעמים קיבלנו תוצאה הרבה יותר טובה ממה שחשבנו, אם לדוגמה מישהי עשתה סדנה, והגיעו לה רק 5 אנשים והיא ציפתה ל-15. אבל כתוצאה מזה שהייתה אחת בתוך הסדנה הזאת, מישהי אחר כך הזמין על הסדנה של 15 בנות נוספת, אז היא הצליחה או נכשלה. את מבינה? זה רק עניין של התבוננות ורק עניין של החלטה. אז ראשית, קודם כל, כל דבר הוא חלק מהדרך, וכל דבר הוא נכון, וכל דבר הוא התוצאה. וכל חוויה שאנחנו חווים עוזרת לנו לדייק עם עצמנו יותר, איך הרגשנו, מה חשבנו, מה עבד יותר, מה עבד פחות. זאת אומרת, אנחנו עושים איזשהו תהליך של מסע. אז זה קודם כל לגבי המציאות עצמה. עכשיו, דבר נוסף, תחשבי שהרבה פעמים אנחנו פועלים באותה דרך. אנחנו כל הזמן מנסים, אז לא לקחנו את היועץ הזה, לקחנו את היועץ הזה, לא לקחנו את היועץ הזה, לקחנו קורס. אז לא ייעוץ עסקי, לקחנו קבוצתי, אבל אנחנו נשארים באותה מסגרת. ואחד הדברים הכי משמעותיים בשינוי, אם אתה רוצה לקבל תוצאה שונה, אתה צריך לפעול בצורה שונה. עכשיו, לפעול בצורה שונה זה לחשוב אחרת. תחשבי שפעולה היא תמיד תוצאה של מחשבה. זאת אומרת, אם אני פועלת באוטומט, מאותה דרך חשיבה, אני אקבל את אותה תוצאה. ואם זה עובד פעם אחר פעם, אני צריך להבין שהבעיה היא לא אצלי, היא בדרך שאני פועל או בדרך שאני חושב. ואז נגיד אם לקחתי, נגיד יועץ עסקי, שבנה לי תוכנית עסקית הכי טובה בעולם, אבל אני לא מרגיש שאני מסוגל להכניס את הסכומים האלה, או לעשות חשיפה ברמה כזאת שתביא לי את הלידים, ובאקסל זה מסתדר נורא נחמד, אבל אני לא מסוגל לעשות את זה, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, וזה חלק מהעניין של כנות שבן אדם צריך לשאול עם עצמו, אז לקחתי יועץ, שילמתי לו הון עתק, קיבלתי תוכנית מדהימה, אבל השאלה אם אני מסוגל לעשות את זה, ואם אני לא מסוגל לעשות את זה, זה לא יקרה בחיים. עכשיו, לגבי השאלתך השנייה, לגבי הנושא של מתי אני מתנגד ומתי אני מהדהד עם היקום, זה התשובה היא מתחלקת לשניים. כי אם את פועלת מתוך מקום שכל פעולה שאת עושה, יש לה את התוצאה שאתה צריכה להתקבל, ויש פה למידה ואת צריכה להתבונן מה טוב בדבר הזה שהיה, את תמיד מהדהדת עם היקום. כי את תמיד מקבלת את מה שרצית. עכשיו, זה מצחיק, כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו לא רוצים, ואז אנחנו מקבלים את מה שאנחנו לא רוצים. כי אם בתוך תוכנו אנחנו מרגישים לא ראויים ולא מגיעים לידים, או שהלידים לא סוגרים, או שאני משום מה לא מצליח לחזור ללידים כי יש לי עומס כזה או אחר, זה החבלה הפנימית שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, יש פה משהו שלנו שאנחנו לא פועלים עם הסינכרון שלנו. אז אם אנחנו מסתכלים על הדברים ומקבלים שכל דבר שאנחנו עושים הוא לטובתנו, שכל דבר שאנחנו עושים זה התוצאה הכי טובה שקיבלנו, מה טוב במה שהיה שם, מה עבד לי, מה לא עבד לי, אם אני צריך לפעול באותה דרך או אני צריך לפעול בדרך שונה. רק לשאול שאלות, רק להיות כאילו פתוח לאפשרויות ולהרגיש. עכשיו אם אני עושה פעולה שגורמת לי להרגיש רע, תוצאה טובה לא תצא מזה, זה בטוח.
אוקיי, את אמרת שאנחנו מחבלים בעצמנו, ואני רוצה רגע להתמקד בנושא הזה, כי אני חושבת שזה אולי לב השיחה הזאת כאן היום. אנחנו ממש טובים בזה קודם כל.
מאוד. אנחנו, אוסקר מגיע לנו.
אבל אני חושבת גם שאנחנו ברוב הפעמים אפילו לא מודעים לזה.
לא.
ואז אנחנו, כמו שאמרת אולי בהתחלה, שאנחנו נורא קל לנו להאשים את ראש הממשלה, את הכנסת, את המיסים, את מס הכנסה, את מע"מ, את הקורונה, לא משנה מה, אבל אנחנו החבלנים הכי גדולים של עצמנו, והשאלה שלי היא קודם כל, זאת אומרת, אני כבר עונה לעצמי גם בראש, כי בעצם את תגידי לי שאנחנו מחבלים בעצמנו, כי אנחנו מרגישים שאנחנו לא ראויים למה שאנחנו רוצים לבקש, או למה אנחנו בעצם לא, למה אנחנו כל הזמן מסתובבים עם התחושה הזאת, של אנחנו מצד אחד רוצים משהו, אבל אז ישר אוטומטית אומרים לעצמנו, לא, לא מגיע לי. זאת אומרת, מה, שוב, זה רק בגלל שהסביבה פעם אמרה לי שזה לא ראוי לי, שזה לא מגיע לי, מה בעצם הלופ הזה שאנחנו נמצאים בו?
אני חושבת שאנשים נורא מגדירים את עצמם, ראויים או לא ראויים, דרך העשייה שלהם. תחשבי, כשאת רואה בן אדם שבא ומציג את עצמו, נגיד במקום שאף אחד לא מכיר אותו, הוא בדרך כלל אומר את שמו, הרבה פעמים אומר את מצבו המשפחתי, אחר כך הוא מדבר או ילדים, או תלוי בסדר, את יודעת, זה משתנה כמה הדברים חשובים לבן אדם, אבל תחשבי, בדרך כלל מה אומרים? אומרים את השם, אומרים את המקצוע או את העיסוק שאתה עושה, שזה מאוד מאוד מגדיר אותך, המצב המשפחתי שלך וילדים, הרבה פעמים. זאת אומרת, זה ההגדרות שלנו. אנחנו מסתובבים בעולם עם הגדרות שהן הגדרות חיצוניות. זאת אומרת, תחשבי שהקונפליקט הגדול שלנו, זה שאנחנו תמיד מחפשים שאוהבו אותנו בגלל מי שאנחנו, אבל אנחנו מה עשינו, מה למדנו, במה אנחנו עוסקים, אם הבאנו כסף או לא הבאנו כסף, אם הצלחנו בסטנדרטים מצוימים, אם אנחנו יפים, אם אנחנו מכוערים, אם אנחנו בזוגיות, אם אנחנו, כל הזמן אנחנו מחפשים להיות ראויים ולהתלבש על דברים חיצוניים ש, הנה, אתם רואים, יש לי הוכחה חיצונית שאני, כאילו, שאני טוב. טוב, אתה יכול גם שיהיה לך הוכחה חיצונית ואתה לא תרגיש ככה, אבל אנחנו כל הזמן מחפשים ש, כי אנשים אחרים מגדירים אותנו דרך דברים חיצוניים. עכשיו תחשבי שחלק מתהליכים לדוגמה שהרבה פעמים אנשים עושים, זה קורה לאנשים שפורשים נגיד מהצבא, או אנשים שהיו בתפקידים מאוד מאוד בכירים ונגמר בשלב מסוים, והם צריכים כאילו למצוא את עצמם במקום אחר, שפתאום הם צריכים להגדיר את עצמם ממקום שאין הגדרות חיצוניות. זאת אומרת, אז מי אתה? תשאלי פעם בן אדם מי אתה, הוא תמיד יגיד לך מה הוא עשה, או מה הוא עוסק, או תשאלי בן אדם, תגיד לך, אני עושה את זה ואת זה, אף אחד לא יגיד, אני דבורה, נעים מאוד, אני בן אדם, אני זה אני, אף אחד לא יגיד את זה, כי זה לא נתפס משהו שהוא משמעותי. עכשיו, זה בדיוק הקאץ', כי תחשבי, אם אנחנו היינו מרגישים ראויים, פשוט מעצם היותנו. תחשבי, אני תמיד אומרת למתאמנים שלי, תחשבו שאני, זה אולי שמה קצת רוחני, אבל נגיד שהבריאה היא כמו פאזל. וכל אחד מאיתנו הוא חלק בפאזל. עכשיו, תחשבי שהבריאה לא עושה טעויות. אם את, עם הצורה המיוחדת שלך, בתביעת עין שלך המיוחדת, רק את רואה את העולם כמו שאת רואה אותו. אף אחד לא רואה את העולם כמו שאת רואה. אם היית חסרה, היה משהו חסר בפאזל. כאילו גם אם אנחנו פחות או יותר דומים, עדיין החלק שלך הוא החלק המיוחד. זאת אומרת, תחשבי שאת ראויה מעצם היותך. את לא צריכה לעשות שום דבר, את לא צריכה להיות שום דבר בשביל להיות ראויה, כי כשאת נמצאת פה ואת מביאה את הנקודת מבט הייחודית שלך שלא קיימת בשום מקום, עשית את שלך. את רוצה להוסיף לזה דברים? את רוצה להוסיף לזה דברים שאת עושה או דברים שאת מביאה לעולם? זה בסדר, אבל זה לא נדרש. ואני חושבת שאם אנשים באמת באמת יפסיקו רגע לנסות להגדיר את עצמם חיצונית, ויותר באמת לשאול את עצמם, כאילו, מה, אני לא ראוי? כאילו, בגלל שאני אני, יהיה הרבה יותר קל.
נכון, יש לנו את התחושה הזאת של, הסתכלתי פשוט, תוך כדי שדיברת, הסתכלתי ככה על החיים שלי בכל המקומות שאני הרגשתי את זה במפורש, אני זוכרת שהיו לי, היו לי המון הפלות לפני שילדתי את הבת הגדולה שלי, ובאיזשהו שלב אני כל כך הרגשתי לא ראויה, נקודה, כי הנה אפילו את התפקיד הבסיסי שלי כאישה בעולם, אני לא מצליחה לעשות, אז אני לא שווה בכלום, אז אני כאילו לא ראויה בכלל לשום דבר, ו... אם חושבים על זה שבעסקים, אם אני לא מכניסה עכשיו, לא יודעת, איזה סכומים מטורפים, אז אני לא ראויה, לא ראויה להוביל, לא ראויה להניג, לא ראויה, כאילו, מי אני שיקשיבו לי בכלל? זה התחושה. ואותו דבר על הקבלה של הכסף דיברנו, אם אין לי, זה שמעתי המון מלקוחות. אין לי את התארים, אין לי את ההשכלה, אין לי את הניסיון. אבל אם כבר הגעת לכאן, סימן שיש לך את הניסיון, את הידע, והידע דרך אגב, זה לא ידע שאנחנו רוכשים מבחוץ, אלא זה תמיד ידע
פנימי
שאנחנו
חיים.
מגיעים איתו. זה לא רק ניסיון חיים, אלא יש לנו גם ידע שמגיע איתנו ממקורות, נדבר על, לא יודעת, אחרים.
כל אחד והמתנות שלו, כן.
מהעולם הנסתר, דברים שהבאנו איתנו מיקומים אחרים, מגלגולים אחרים, לא משנה, כל אחד והאמונות שלו, אבל אני יכולה להגיד סתם בקטע הזה של ידע ממקומות אחרים, אני באיזושהי תקופה למדתי ארומותרפיה. מאוד התחברתי לנושא הזה של שמנים. עכשיו, אני, התחום שלי זה דיגיטל 20 שנה, כל הזמן נמצאת בעולם הזה, מאוד עולם טכני, טכנולוגי, מאוד לוגי, ונורא התחברתי לעולם הזה של הארומותרפיה, של השמנים, שזה נורא עולם, זה לא רוחני כי הוא פרקטי נורא, אבל הוא מאוד מחבר לרגשות ולמקומות שהם פחות טכניים. ואני ידעתי לזהות שמנים גם בלי שקיבלתי השכלה, זאת אומרת, הייתי יושבת בשיעור והייתי יודעת לפני המורה מה היא הולכת להגיד על כל אחד מהשמנים, רק מזה שראיתי את הצורה או הערכתי אותו. עכשיו, זה לא ידע שקראתי באף ספר, כי אני לא מכירה, זה ידע שהגעתי איתו, לא יודעת מאיפה, ואני גם היום לא יודעת להגיד לך, אבל אם אני אשב עם בן אדם, והוא יגיד לי, איי, אני לא מרגיש טוב, או כואב לי, או לא יודעת מה, אני יודע ישר איזה תערובת שמנים להכין לו, בלי לקרוא באף ספר. עכשיו, משום שאני בן אדם נורולוגי, אני גם אלך ואבדוק שהתערובת שעלתה לי בראש היא אכן התערובת הנכונה, ותמיד זה יהיה אחד לאחד נכון. אז הנושא הזה של להגיד, אוקיי, היום כבר יש לי תעודת ארומתרפיסטית, זה לא שאני מטפלת בזה באנשים, עשיתי את זה באמת רק בשביל עצמי, בשביל הכיף שלי, משהו בפנים שלי ככה, וחוץ מזה שאני גם לא מרשה תרופות בבית, אנחנו תמיד משתמשים רק בנושא הזה של השמנים, אבל הידע הזה, זה לא ידע שנרחש. יכלתי לטפל באנשים גם בלי שהייתי הולכת ללמוד. התעודה הייתה בשביל הגושפנקה החיצונית, שלא יגידו לי שאני, איך אני מטפלת באנשים אחרים בלי ידע, או כאילו בלי אישור חיצוני כביכול, אבל נכון שיש תחומים שאתה חייב את התעודה, אז בסדר, אז אם לך חסרה תעודה, תיקח בן אדם אחר שייתן את הסטמפה הסופית בשביל התעודה, אבל
או שתלמד אם אתה מרגיש שצריך.
בדיוק, אבל רוב הידע, בדברים שאנחנו באמת נמשכים אליו, או באמת רוצים, הוא בתוכנו, או שהוא יגיע אלינו באיזושהי דרך, אבל אנחנו נרגיש שאנחנו כבר עשינו אותו. זאת אומרת, זה לא משהו שעכשיו אנחנו צריכים ללכת לבזבז את החיים שלנו 5 שנים באוניברסיטה, וללמוד אותו. אני, יש לי תואר שני שלא עשיתי איתו יום אחד שום דבר, כלום.
אותו כנראה.
ממש. אז כאילו, וזה משהו שסתם בא לי בכיף, וידעתי עליו הרבה יותר מעבר למה שהמורה שלי אפילו ידעה. אבל לא נגלה לך.
דרך אגב, זה מעניין שאת מגדירה את עצמך כבן אדם לוגי, וכאילו הרעיון של ללכת לחפש בספרים כדי לקבל את מה שנקרא את התימוכים, לדעתי, אם את שואלת אותי, זה בכלל לא מגיע מהקטע הלוגי, זה מגיע שוב מהקטע של החוסר ביטחון, מי אני שיודעת בלי זה, את צריכה לשאול את מה שנקרא את המומחים. זה בא משם, זה לא... כי תחשבי, זה מעניין, כי שוב, גם בקטע של הראוי ולא ראוי, זה לא שאנחנו, אתה יודע, זה הקטע של הגדרה של אנשים. אנשים יש להם נטייה להגדיר את עצמם, קודם כל הם נורא קשים עם עצמם, ומאוד מגדירים את עצמם דווקא לצד הקשה מאשר על ה... אנחנו גם וגם, אנחנו אף פעם לא רק ורק. אתה יודעת, אני תמיד אומרת לאנשים שמדברים איתי והם מרגישים חוסר ביטחון, אני אומרת, אתה יודע, זה נורא מצחיק, כשבן אדם מרגיש חוסר ביטחון, זה רק בן אדם שחווה ביטחון בחיים שלו. הרי את לא יכולה להרגיש חוסר ביטחון אם לא, כאילו אם לא היית במקום של הביטחון, זה כמו שאת לא יודעת להעריך אור אם את לא ראית מעולם חושך. אין לך שום נקודת ייחוס. עכשיו, תחשבי, זה בדיוק עם הראוי. אנחנו הרי בנשמה שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו ראויים. ובגלל שאנחנו בוחרים את הסיפור שלא ראוי, אנחנו מרגישים את החוש ראוי רק בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו ראויים. כאילו זה הפרדוקס הזה. כי אם לא הייתי ראוי, לא הייתי יכול להסתכל על מצב או להרגיש חוסר ראוי. אתה אף פעם לא מרגיש את החוסר של משהו אם לא היית אותו. אז א', קודם כל, אם הרגשת לא ראוי, או אתה מרגיש חוסר ביטחון, זה מעולה, זאת אומרת שיש בך גם את החלק הזה. עכשיו, אני תמיד אומרת שרגשות זה משהו נורא נקודתי. זאת אומרת שאנשים עושים איזה סיפור גדול, ונורא מגדירים את עצמם ככה. אני לא יכול, אני לא מצליח, אני לא טוב, אני לא... אתה לא, אתה יש נקודות בחיים שאתה פחות, במקום שאתה רוצה להיות, אבל זה לא אומר שאתה כזה. וזה, אם את שואלת אותי, השלב הראשון של אנשים שנמצאים במקום הזה, הלו, אתם לא דחיינים, ואתם לא בסדר, ואתם בכל הנושאים בעולם, אתם לא, אתם נקודתית, יש מקומות שאתם מרגישים דבר כזה, אז אוקיי, יש מקומות שאתם מרגישים דבר כזה, אז תפלו בזה, אבל אל תגדירו את עצמכם ככאלה, כי איפה שאתה שם את הפוקוס, מזה אתה מקבל יותר. אז תתחיל כאילו, קצת יותר לאזן את הנושא הזה, ולהתחיל לשאול את עצמך, למה אני מרגיש לא ראוי? או למה אני מרגיש שמשהו לא עובד לי? או למה אני מרגיש את התסכול הזה? או למה אני מרגיש במקום הזה? היו לי בחיים מקרים שלא הרגשתי ככה, היו לי הוכחות אולי של אנשים אחרים שאני רואה שהם עושים את זה, זאת אומרת, להתחיל יותר לשאול את עצמנו שאלות, והשאלות האלה הם שהובילו אותנו למקומות שהם נכונים לנו, ולהבין שהכל בר שינוי, דרך אגב.
זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך, אז בעצם גם אם אני מזהה שזה השיח שיש לי לא מודע, ברמה הזאת של אני לא ראויה, לא מגיע לי, מה עושים עם זה? אז אפילו ששאלתי את עצמי שאלה, קיבלתי תשובה, מה אני עושה עם זה?
אז קודם כל לא תמיד צריך לעשות מיד משהו. את יודעת, לפעמים עצם הרעיון, אני תמיד אומרת שמודעות מאפשרת בחירה. עצם העובדה שאנחנו מודעים לזה, שזה לא מחשבה שמשרתת לנו, שזה מקום שאנחנו לא רוצים להיות בו, שזה מקום שהוא לא נעים לנו, והיינו רוצים משהו אחר, מבחינתי זה כמו שאומרים, את יודעת שעושים את ההבחנה, זה כבר 50% מהפתרון, אותו דבר. ברגע שיש לך מודעות מסוימת, כבר מה שנקרא, אתה בכיוון למה שאתה רוצה. עכשיו, אין תשובה אחת למה הפתרון. אפשר לעשות את זה הרבה הרבה דרכים, ולכל אחד יש את הדרך הנכונה בשבילו. מה שכן, אני חושבת ששני דברים חשובים. אחד, להבין שזה תהליך. זאת אומרת שהמחשבות שקופצות, זה לא שאת לוחצת את הכפתור, ומהיום את מחליטה שאת ראויה והכל שושנים וורדים. זה לא פרסומת את אמפקס, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, הטריגרים חוזרים, והמחשבות חוזרות, והטריגרים האלה מאפשרים לנו כל פעם לבחון מחדש, לפעמים זה בנושאים אחרים, בסיטואציות אחרות, מול אנשים אחרים, אבל תחשבי שברגע שאתה נהיה מודע, אתה גם שם לב פתאום לכל כך הרבה דברים, אז לא נהיית הרבה יותר שלילי, ממש לא, זה פשוט המודעות צפה, אז קודם כל לדעת שזה בסדר שזה תהליך, ולנשום לתוך זה, שזה טוב, אני תמיד אומרת, זה מעולה שעלתה לך את המחשבה הזאת, כי אז אתה יכול לבחור אם המחשבה הזאת נכונה לך או לא נכונה לך. הדבר השני, זה באמת באמת לא לעשות את זה לבד, כי קיצור דרך זה שמישהו מסתכל מבחוץ ויכול להושיט יד בתוך המערבולת. זה לא שאני אומרת שאנשים לא יכולים לעשות את זה לבד, אבל זה לוקח הרבה יותר זמן וזה הרבה יותר מתסכל. לפעמים משפט, שורה, פרשנות שונה של סיטואציה, יכולה לשנות את המצב לחלוטין. וגם זה נורא עוזר לא להיכנס לתסכול של זה. כי שוב, אני אומרת לך, כשאת נהיית מודעת, את יודעת, לפעמים אנשים אומרים, למה לקחתי את הגלולה, כאילו, האדומה, כאילו, אני אעזבי, אני לא, אבל כשאתה יודע, אין, אתה לא יכול לחור, אז זה כבר, מה שנקרא, נהיית בן אדם אחר, אז לפחות תאיץ את זה למקום שהוא נכון בשבילך.
וואו. דבורה, נתת לנו פה המון המון חומר למחשבה, וזה מצחיק שכאילו, עכשיו אחרי השיחה איתך, פתאום אני חושבת על הסיטואציה הזאת של הצ'ק ששלח, שזרקתי לי ככה בנונשלנטיות שלי לפח, איך זה בעצם מתקשר, את יודעת, אני מניחה, פה אני מביאה את הנקודת מבט האישית שלי, אבל אני בטוחה שמי שמאזין יש לו גם את הנקודות מבט שלו, שהוא אפילו לא מודע להן איפה הוא זרק לפח, את המקומות האלה של, שיכול להיות שנבוא מתוך התחושה של לא מגיע לי, לא, אני לא ראויה, וזה בא כל הזמן, זאת אומרת, זה משהו שמטפלים בו אחד לתמיד, או שזה משהו שכל פעם ככה יכול לצוץ לי חזרה בכל מיני סיטואציות שאני אפילו לא, איך זה עובד? זה פלסטר שמורידים פעם אחת, או שזה תמיד?
זה בצל, זה בצל. תראי, אני תמיד אומרת שהמחשבות האלה הם חלק ממך. תחשבי, המחשבות והתחושות של הלא ראוי, הוא חלק ממי שאנחנו. וברגע שאנחנו מבינים, כי רוב האנשים רוצים לדחות את זה, להגיד, לא, אני לא רוצה את זה, זה לא רוצה את זה בחיים שלי, שזה יצא, ואני אומרת, אל תדחה שום דבר, אתה לא יכול, קודם כל אי אפשר לדחות כלום, כי זה חלק ממך. ויש המון פעמים שזה היה לך ממש טוב, כי זה עזר לך בכל מיני דברים. זאת אומרת, קודם כל לקבל את עצמך, שאתה גם וגם, שזה אצלך, זה תמיד אצלך, ולחיות עם זה בשלום. זאת אומרת, להשלים עם זה, ועכשיו, זה כולנו כאלה, שוב, יש כאלה שזה יותר דומיננטי, יש כאלה שזה, אבל אין בן אדם בעולם שאין איזה תחום מסוים, זה כמו ששמעתי פעם מישהי אומרת על בר רפאלי, שהייתה באלה מזה שהיא גם לא מרוצה מכל מיני דברים בגוף שלה, ברור, כי היא בן אדם, זה שהיא דוגמנית על, זה לא אומר שהיא לגמרי רואה את עצמה בצורה מושלמת. אז תחשבי שלקבל את זה קודם כל, כי חלק ממי שאנחנו זה בסדר. עכשיו, ברגע שאתה מקבל משהו שהוא חלק ממך, הרבה יותר קל להתמודד עם זה. עכשיו, מה שקורה, ככל שאתה יותר מתמודד עם זה ומקבל את זה, זה פוחת ופוחת ופוחת, אבל לפעמים יצוצו סיטואציות שיגרמו לך לחזור לדברים האלה. זאת אומרת, לקוח נגיד נורא מאיים פתאום מגיע, או לקוח נורא גדול שפתאום אתה מרגיש נורא קטן ואיך אתה תסתדר עם זה. אבל זה מחשבות שהרבה פעמים הן חולפות, ואם אתה מודע, אתה מבין שזה מה שנקרא דפוס שחוזר, ולא תמיד אנחנו גם מצליחים לפתור את זה בפעם הראשונה, וגם לא בפעם השנייה, וגם לא בשלישית, וזה בסדר. הכל בסדר, אני תמיד אומרת, תחשבי, זה מצחיק, כשאנחנו נוסעים לחופש, נגיד אנחנו רוצים לטוס לאיזשהו מקום, ואנחנו עולים על המטוס, וזה חלק מהטיול, ואנחנו יודעים שאנחנו חייבים לטוס לשם, כדי להגיע למקום שאנחנו רוצים, ואי אפשר לדלג על הטיסה. עכשיו, זה עובדה מוגמרת. עכשיו, השאלה אם אתה בוחר ליהנות מהטיסה, או להיות קצר רוח לחכות לחופשה שלך. אז תחשבי איך החיים שלנו היא תמיד הטיסה הזאת. זאת אומרת שאנחנו תמיד בדרך, ואם אתה לומד לקבל את זה, שזה חלק מהחיים, ואתה מתפתח, ואתה לומד, וזה חלק מהמסע שלך, וזה מה שמוביל אותך למקום, כי אם תגיע למקום שאתה רוצה להגיע, אתה כבר תרצה להיות במקום אחר גם ככה, אז לפחות תהנה מהדרך. תפוס לקבל את זה, אבל בסדר, אנחנו בסדר כמו שאנחנו, רוצים יותר זה טוב, אבל כמו שאנחנו זה מספיק טוב כבר עכשיו.
וואו. אז ככה, טיפ כזה לסיום, איך אנחנו יכולים להיות יותר במודעות לנושא הזה של, שזה קופץ בחיים שלנו על להיות ראויים, ואיך אנחנו יכולים יותר לשים לב לזה?
תראי, אם יש לנו את המחשבות האלה שגורמות לנו קיבוץ, אנחנו צריכים להבין שזה אנחנו. אני חושבת שאם בן אדם יבין, באמת, תסתכל לעצמו במראה ויבין, זה נכון נחמד להשים, כמו שאמרת, את הממשלה, את המצב הכלכלי, את הלקוחות, אני באוקיינוס אדום, סבבה, הכל נחמד, שהמצב קשה, אז אוקיי, המצב קשה, אבל אם אתה תיקח אחריות על עצמך, על איך שאתה מרגיש, על איך שאתה פועל, להבין שזה לא משהו חיצוני, שזה משהו פנימי, וזה פתיר, זאת אומרת, אל תצפה ש... איך אמרנו, המראה, אתה רוצה שהמראה תחייך, תחייך אתה קודם, זאת אומרת, אם אנשים יחזירו את זה לעצמם ויבינו ש... זה רק עניין של אמונה, ואם משנים או את המחשבה או את הפרשנות, מרגישים פשוט הרבה יותר טוב. זו השליטה האמיתית, וזה לא כזה מסובך כמו שנראה. זה שוב, דרך אגב, זה מוביל אותי למשהו אחרון להגיד, שאנשים חושבים שזה שהם נגיד 40-50 שנה חשבו את אותה מחשבה, או 40-50 שנה הרגישו לא ראויים, זה תהליך ארוך ועמוק ויקח הרבה זמן לשנות. לא, זה פשוט החלטה. ואתה פשוט מתרגל את ההחלטה החדשה. כל יום אתה מתרגל שאתה ראוי מעצם היותך. פשוט שאנשים יגידו לעצמם, אני ראוי מעצם היותי. שתחיל לחפש את המקומות האלה שמגדירים את עצמם דרך העשייה. אוקיי, זה נחמד, אבל זה לא בהכרח. ומה אם אני אגדיר את עצמי אחרת?
וואו. אז כולנו ראויים מעצם היותנו.
נכון.
וזה אחלה מסר ככה לסיים איתו את הפרק. ווואו, חלפה לנו ככה שעה ביעף. וואי, היה לי ממש תענוג לדבר איתך.
תודה גם לי.
תודה רבה שהגעת.
ותודה שהזמנת אותי.
בכיף, היה לי ברור שאת הכתובת בסופו של דבר. איך ששמעתי את הנושא הזה, היה לי ברור שאותך אני רוצה לראיין על זה. וואו, איזה כיף לסיים ככה את הפרק עם תובנות כאלה. תודה רבה שהתארחת.
שרק נרגיש ראויים בחיים.
אמן ואמן.
ביי. ביי, להתראות.